שלום לכולם. בשיעור הקודם הזכרנו את אזהרתו של רבי ישמעאל לרבי מאיר שמלאכת הסתם מלאכת שמיים היא, וטעות אפילו באות אחת עלולה להחריב את כל העולם כולו. הזכרתי אז את המליצה של הסופרים שאומרים שספר תורה או תפילין או מזוזות שקשרים ב-99% הם למעשה פסולים ב-100%, משום שאפילו טעות אחת קטנה פוסלת את הספר כולו. כיצד ניתן להצליח במשימה המורכבת הזאת? האם באמת יש אפשרות שלא תימצא טעות אפילו באות אחת? וניחה אולי במזוזה כמה מאות אותיות או בתפילין, אבל ספר תורה שיש בו מאות אלפי אותיות, האם באמת אפשר להגיע למצב שאין בו טעות אפילו באות אחת? השאלה הזו הטרידה את הסופרים ואת הפוסקים מדורי דורות. ולא פעם קרה שספרי תורה שהוחזקו בקשרות במשך הרבה מאוד שנים, עברו לפתע הגהה ונמצאו פסולים. רבי חיים פלאג'י מספר באחת מתשובותיו בספר רשות שלו לב חיים, שפעם אחת בעירו איזמיר שבטורקיה היו כמה וכמה ספרי תורה שהוחזקו מאוד מוגהים, כל שנה בליל כל נדרי היו את הספר שרוצים להוציא מהארון לכל נדרי, היו עושים לו עוד הגהה. ופעם אחת הגיע איזשהו חכם אשכנזי, רבי חיים פלאג'י מאיר, שהיה בקי באופן מיוחד, בקי גדול בהגהה, ובכל ספרי התורה של הקהילה מצא רק שניים בלי טעות. בכל האחרים שעברו הגהה בכל שנה לקראת כל נדרי, נמצאו טעויות. ובאמת כאמור השאלה הזאת הטרידה את הפוסקים לדורותיהם, וניתן למצוא הרבה מאוד דוגמאות לכך שספר תורה שהוחזק בקשרות משך הרבה שנים, לפתע נמצאה בו טעות. כדי להתמודד לפחות באופן חלקי עם האתגר הזה של ספר תורה או תפילין או מזוזות שאין בהם אף טעות, קבעו הראשונים כי סופר סתם מחויב לבצע הגהה לאחר שסיים את הכתיבה. הדרישה הזאת לבצע הגהה, למיטב ידיעתי, לא מופיעה בדברי חז"ל, לא מופיעה במשנה או בש"ס, אבל כנראה שחז"ל לא הרגישו צורך, אולי הבינו שזה דבר פשוט, אולי הבינו שבסוף הספר צריך להיות בלי טעויות, אבל אין חובה לתקן תקנה או לקבוע הלכה שמחייב להגיע ולבדוק את הספר. אבל כאמור בראשונים הדבר הזה נמצא. כך למשל כותב הראש בקיצור הלכות תפילין שלו, ואני מצטט, וצריך שידקדק בחסרות ויתרות, שאם יחסיר או יתיר אות אחת, הרי הן פסולים, ונמצא המניחן מברך בכל יום ברכה לבטלה, וגם שרוי בלו מצוות תפילין, ונמצא עונש הסופר מרובה. לכן צריך שיהה מאוד ירא שמיים, וירא וחרד לדבר השם המתעסק בכתיבת תפילין ובתיקונן, וכל פרשה אחר שיכתבנה, יקראנה היטב היטב בכוונת דקדוק. אז אלה הם כן דברי הראש, הם המקור לפסק השולחן ערוך שהזכרנו בשיעור שעבר, על כך שהסופר חייב להיות ירא שמיים, והנה מוסיף הראש כאן ואומר, שכל פרשה ופרשה אחר שיכתבנה, יקראנה היטב היטב בכוונת דקדוק, ומכאן החובה להגיה את הסתם לאחר הכתיבה. הטור באור החיים, סימן למד ב', כמובן מעתיק כדברי אביב הראש, והבית יוסף שם מוסיף דברים דומים בשם של הרי אסקנדרני. מאמר מוסגר, חיפשתי הרבה מיהו. מיהו אותו תלמיד חכם? נזכר כאן בבית יוסף, לא כל כך מוכר, והרבה צריך הייתי לחפש עד שמצאתי. ובכן, המדובר הוא על רבי יוסף אסקנדרני, בחלק מן המקומות רבי יוסף סקנדרני. היה בן למשפחת חכמים מפורסמת במצרים, אביו רבי אברהם סקנדרני, סביו רבי יוסף סקנדרני הראשון. משפחה של רופאים ותלמידי חכמים במצרים בסוף תקופת הראשונים. ישנה תכתובת שמראה שהיה בקשרי ידידות קרובים עם רבי עובדיה מברטנורה. על כל פנים רבי יוסף סקנדרני עלה לארץ, התיישב בצפת, ובדיוק כמו הבית יוסף חיבר גם הוא פירוש על הטור. הפירוש של הרי הסקנדרני על הטור לא הגיע לידינו, אבל כמה וכמה ציטוטים ובעיקר בהלכות סתם בכל זאת מופיעים בדברי הבית יוסף. אז הנה, זכרנו לפחות לי, זה היה חדש להכיר עוד תלמיד חכם גדול מסוף תקופת הראשונים או תחילת תקופת האחרונים. על כל פנים כותב הבית יוסף בשם הרי הסקנדרני, ואחר שישלים הפרשה יקראנה כולה בדקדוק היטב, ואחר כך יכתוב פרשה שנייה, וכן בשנייה יבדוק בין כל שם ושם, וכשישלימנה יחזור על כולה קודם שיתחיל שלישית, וכן ברביעית. אם כן, גם הרי הסקנדרני דורש לבדוק כל פרשה מספר פעמים, אלא שהוא מציג את הדברים מזווית מעט שונה ואומר, בתפילין ובמזוזה, כמו שכבר הזכרנו, יש חובה לכתוב כסדרן. ובכן, הסופר כתב פרשה ראשונה, בלי לבצע הגהה כתב פרשה שנייה, ורק לאחר מכן מצא שיש טעות בראשונה. נמצא שהפרשייה השנייה נכתבה לחינם. פרשייה השנייה פסולה. ולכן אומר הרי הסקנדרני, תמיד להקפיד, כותבים פרשה מיד להגיע אותה, כדי שאם תימצא בטעות, הסופר לא ימשיך לכתוב את הפרשות הבאות, אלא יתחיל כסדרן את הכל מההתחלה. ובאמת, על פי דברי הראש ועל פי דברי הרי הסקנדרני, פוסק השולחן ערוך שם באורח חיים סימן למד ב', כל פרשה אחר שיכתבנה, יקראנה היטב בכוונה ודקדוק פעמיים ושלוש. נראה מן הפוסקים שהשיעור הזה של פעמיים ושלוש בוודאי איננו דווקא, אלא הכל לפי העניין. ושוב, אם נחזור לרבי חיים פלאג'י שהזכרתי מקודם בספר אחר שלו, בספר כל יעקב, כותב כך: בימי הקדמונים תרחו החכמים והרבנים הרבה בעניין הגהות ובדיקות הספר תורה, ולא מצאו מנוחה עד שתקנו לעשות לכל ספר ארבע הגהות ושלוש בדיקות, סך הכל שבע פעמים. אז השולחן ערוך כותב פעמיים ושלוש, והנה רב חיים פלאג'י מביא כאן מנהג, כאן לא איזמיר שבטורקיה, אלא בגדד שבבבל, ואומר מנהג בגדד שבע פעמים. שבע הגהות עושים לכל ספר, ושימו לב ללשונה המיוחדת, וכך הוא כותב: כדי להחליף החושים של בני אדם, כי אינם שווים, ואפשר שיראה זה מה שלא יוכל לראות זה. אכן, מלאכת ההגהה היא מלאכה קשה ומורכבת, העין האנושית מטבעה משלימה פערים, מדלגת על מילים, משלימה אותיות, בעיקר בתפילין, במזוזות, כאשר הטקסטים כל כך שגורים על לשוננו בעל פה, ולכן כאמור חכמי בגדד הקפידו על שבע בדיקות אצל מגיהים שונים, כדי להגיע למצב הטוב ביותר. כמה עשרות שנים אחרי רבי חיים פלאג'י, אנחנו מדברים על המאה ה-19, כותב המהרש"ם, לא בבגדד, אלא אחד מגדולי הדור בגליציה, וכך הוא כותב בספרו דעת קדושים: כל היד המרבה בבדיקות הרי זה משובח. מטבע ש... השתמשו בו חכמים לעניין בדיקות הנידה, אומר הדעת קדושים כאן לגבי בדיקות סתם, ויש להרבות בבדיקות עד כמה שניתן. בשו"ת שבט הלוי, חלק ז' סימן ב', דן בהרחבה רבה בשאלה, האם הבדיקות הללו, החובה להגיע סתם, האם החובה הזאת היא מעיקר הדין או רק כחומרה? שורש השאלה, האם כאשר סופר ירא שמיים, כמו שדיברנו בפעם הקודמת, מוציא מתחת ידיו ספר תורה או תפילין ומזוזות, האם יש כאן חזקת כשרות? אם נאמר שיש חזקת כשרות, לכאורה אין חובה לבדוק. אבל אם נאמר שאפילו אם הסופר ירא שמיים, עדיין הטעות מצויה, הוא מדבר שם על גדרי מיעוט המצוי, גדרים חשובים בדרך כלל בהלכות הערובות ואיסור ויתר, אם באמת מדובר על מיעוט המצוי של טעויות, לכאורה כן קיימת חובה לבצע הגהה ובדיקה, וכך באמת נראה דעתו למסקנה שהחובה להגיע סתם איננה רק חומרה, אלא חובה גמורה מעיקר הדין, עד שלא יתבצע הגהה, או כמו שאומר רבי חיים פלאג'י מקודם, הגהה על ידי מישהו אחר, כי כל אדם רואה את הדברים מזווית אחרת, הרי שבעצם לא הושלמה כאן חזקת הכשרות, וממילא, כדי, גם אם לא נגיע לוודאות, אבל נשתדל עד כמה שניתן להגיע לספר בלי טעויות, הרי שנדרשת לבצע את אותה הגהת סתם. אלא שכפי שהזכרתי מקודם באותה תשובה של רבי חיים פלאג'י, למרות ריבוי ההגהות והבדיקות, לא ניתנה תורה למהלכי השרת. שגיאות מייבין מנסתרות נקייני, קשה מאוד להגיע, בעיקר כאמור בספר תורה, למצב שבו אין שגיאות בכלל. למשל, בספר תפילין ומזוזות כהלכתן, שהזכרתי אותו בשיעור הקודם, מביא סיפור מדהים מגדול סופרי הסתם בירושלים, עד עצם היום הזה היהודי כבר הגיע לזקנה מופלגת, רבי מנחם הכהן דודוביץ', נחשב ממש לאבי אבות הסופרים בירושלים, וכמה וכמה מגדולי הדור האחרון נשאו ונתנו איתו בהלכה בעניינים שקשורים לסתם. והוא מספר רב מנחם שאת ספר התורה הראשון שלו הוא השלים בשנת תש"ט. אז השלים את כתיבת ספר התורה הראשון והלך לגדול המגיהים בירושלים, ואותו מגיע עשה לו הגהה, ובאמת נמצאו טעויות רבות והוא תיקן את הטעויות, ואחר כך עשה הגהה שנייה והגהה שלישית, אבל עדיין לא נחה דעתו, והחליט רב מנחם אחרי שלוש הגהות מגדולי המגיהים בירושלים לעשות עוד הגהה אחת בפני עצמו, והוא אומר שבאותה הגהה הוא מצא אמנם רק טעות אחת, אבל טעות במילה שלמה. מילה שפשוט נכתבה פעמיים, כידוע העין כאשר היא רואה שתי מילים רצופות, נוטה באופן טבעי לדייק, זה מאוד מאוד קשה לזהות טעות כזאת, ורב מנחם אומר הנה אחרי שלוש הגהות של גדולי המגיהים בירושלים עדיין עוד נמצאה טעות, וכאמור טעות אחת פוסלת את הספר כולו. לא ניתנה תורה למהלכי השרת, וקשה מאוד להגיע לוודאות גמורה אחרי כל ההגהות שבאמת אין שגיאה ואין טעות בספר. והנה, במחצית השנייה של שנות ה-80 של המאה הקודמת, לקראת סוף שנות ה-80, הגו ראשי הארגון משמרת סתם, ארגון משמרת סתם, הוא ארגון שהוקם כבר לפני כ-40 שנה, כשמו כן הוא, בא לשפר, לשדרג, להעצים את קדושת הסתם, נוסד בארצות הברית, הועבר אחר כך גם לבני ברק. ובכן, לקראת סוף שנות ה-80, ראשי הארגון הזה מבינים שאולי אפשר לחדש משהו מאוד מאוד ייחודי בבדיקת הסתם, וזו כמובן הגהת המחשב. בעזרת מהנדסי תוכנה ומומחים בתחום הזה, פיתחו מחשב חדיש באותם ימים, כאמור סוף שנות ה-80, שבאפשרותו אפשר לסרוק ספרי תורה, תפילין ומזוזות, ולדעת באופן ודאי האם יש בהם חיסרון או טעות כלשהו. רבותיי, ארגון משמרת סתם איננו ארגון ציוני דתי. לא ארגון של רבנים אקדמיים, מדובר על ארגון חרדי למהדרין, כאמור נוסד בניו יורק, מושבו בבני ברק, בנשיאות המכון עמד כל השנים הרב ווזנר, לעת זקנתו ולאחר פטירתו עומדים תלמידיו בראשי הארגון הזה, בית מדרש מאוד מאוד שמרני, הרבה מאשימים במחאות את ארגון משמרת סתם בכך שהוא ארגון מחמיר, ובכל זאת דווקא משם יצא הבשורה שלפיה הדרך הנכונה להגיע להגהת סתם היא בעזרת המחשב. אלא שכמו כל נושא, כנגד ההמצאה החדשה הזאת של בדיקת הסתם בעזרת המחשב, קמו כמובן גם מתנגדים לדבר הזה, ואת עיקרי המחלוקת בנושא הזה אני רוצה להציג היום. ראשית, הזכרתי שהמכון משמרת סתם הוא המכון שהמציא, שייסד את כל הנושא הזה של הגהת הסתם, אבל כנגדו קם ארגון מתחרה, ארגון שמזוהה עם חסידות סאטמר בארצות הברית, בלונדון, בירושלים, קהילת יתבלב מי שפעם שמע, והוא ייסד ארגון שנקרא לא מכון משמרת סתם, אלא מכון משמרת מסורת סתם. כשמו כן הוא, מבקש לומר שמשמרת סתם הוא ארגון חדשני, ארגון שלא הולך על פי המסורת, כמובן בעיקר בתחום הזה שבו קבעו לעשות את ההגהה על ידי המחשב, כמובן דבר שהוא בגדר חדש אסור מן התורה ולא שערום אבותינו. ובכן, מה הייתה התנגדות? במה נחלקו? יש כאן גם שאלות בהשקפה וגם שאלות בהלכה. ראשית חוכמה, רק אתאר בקצרה את המציאות. בסיומו של אותו קונטרס של מכון משמרת מסורת הסתם, אלה שהתנגדים לבדיקת המחשב, ישנו מאמר הלכתי שבעצם טוען המחשב לא מדייק. במכונה תמיד יש טעויות. מכונה מקולקלת, מכונה מתבלבלת, משהו נתקע בתוכנה, אי אפשר לסמוך על מכונה. לבן אדם יש ודאות של 100%, למכונה אין ודאות של 100%, כי תמיד יש תקלות. טוב, בעולם שבו אנחנו חיים, גם אם זה נכון, תמיד יש איזושהי סטיית תקן, תמיד יכולה להיות תקלה, אבל כמו שהזכרנו מקודם, ברור ששיעור התקלות האנושיות גבוה לאין ארוך משיעור התקלות שיכולות להיות במחשב, אבל בכל מקרה הכותב שם מוכיח שפעם הוא מסר תפילין לבדיקה, בדקו לו בתוכנה אחת, אבל אחרי שנה אמרו לו, רגע, לא, יש תוכנה חדשה, חדישה, יותר מתקדמת, תבוא נבדוק עוד הפעם. אבל הוא אומר, מה זאת אומרת? כאילו אם המחשב כל פעם משתנה, מתעדכן, הרי שזה דבר שאי אפשר לסמוך, ולכן תמיד צריך ללכת אחרי העין האנושית. טוב, לעניות דעתי הטענה הזאת היא בהחלט טענה קלושה, משום שכאמור, בסדר, גם יש איזושהי סטיית תקן, וגם אם יש לפעמים תקלה יכולה להיות במכונה או במחשב, ברור שזה הרבה הרבה יותר מדויק מאשר כל בדיקה אחרת בעין אנושית. אלא שגם מכון משמרת סתם מצמצמים את הבדיקה שלהם לתחום מאוד מסוים, והוא התחום של ספירת מילים ואותיות. התוכנה שהמציאו משמרת סתם, והיא בעצם התוכנה שמשתמשים בה עד היום, בכל מכוני הבדיקה, היא תוכנה שסופרת אותיות, סופרת מילים, כדי לוודא, כמו שהזכרתי מקודם, שאין מילה שנכתבה פעמיים, שאין פוטבי חסרות ויתרות, עם וו או בלי וו, אבל המכונה אינה בודקת דברים אחרים. הרב שמואל גרינשטיין, שעומד בראש מכון משמרת סתם, אני זכיתי ברוך השם להיות איתו בקשר מאוד מאוד קרוב, כמעט יומיומי, והרב גרינשטיין אמר לי שאז בסוף שנות ה-80 הלכו לאיזשהו פרופסור למדעי המחשב, הוא אמר להם, המחשב לעולם לא יוכל להגיע ליותר מזה, המחשב יכול בצורה טיפשית במרכאות לספור מילים או לספור אותיות, אבל ממש לדק בעניינים אחרים בצורת האותיות, לזה המחשב לעולם לא יוכל להגיע, ולכן משמרת סתם מראש, הלכו אך ורק על תוכנה כזאת שסופרת מילים ואותיות. טוב, ברוך השם שלא אמר לי את שמו של אותו פרופסור, שבסוף שנות ה-80 או בתחילת שנות ה-90 אמר, המחשב לעולם לא יוכל, היום בשנת 2016 המחשב יכול הכל. הכל, אולי כמעט הכל, אבל ברור שלזהות צורת אותיות ולזהות הרבה מאוד דברים אחרים בכתיבת סתם, ברור, למיטב ידיעתי זה גם לא כל כך מסובך, לייצר תוכנה כזאת, ובכל זאת משמרת סתם מתעקשים על אותה תפיסה, הגהת המחשב משמשת אך ורק כדי לבדוק את המילים והאותיות, לוודא שמילה לא נכתבה פעמיים, או שאין שגיאה בחסרות ויתרות. הנקודה הזאת, שכמו שאמרתי, הנקודה המציאותית, האם המחשב טועה או צודק, מדייק או לא מדייק, קשורה אבל גם לנקודה הלכתית, ואני חושב הנקודה ההלכתית החשובה ביותר בכל הדיון הזה. כאמור, המתנגדים לבדיקת המחשב אמרו, לא ניתנה תורה למלאכי השרת, אנחנו צריכים להכשיר ספרי תורה תפילין ומזוזות, אך ורק על פי מה שנראה לעין. עכשיו, כידוע, בשנים האחרונות הדבר הזה קיים בהרבה תחומים הלכתיים. תולעים שאפשר לראות רק במיקרוסקופ אינן נוסרות. אינה מסורות, גם אם תוכיח בבדיקות מעבדה שיש פה איזושהי תולעת קטנטנה, אם היא אינה נראית לעין אנושית בלתי מזוינת, אין בזה איסור. מותר לאכול את המאכל. אולי נעבור ללכות תפילין. התורה דורשת שבית של תפילין יהיה ריבוע, מדויק. ובאמת בשנים האחרונות קמו כל מיני שיטות ממוחשבות, שיטות טכנולוגיות, כדי לוודא שהבית, לא, שהבית בדיוק, בדיוק, בדיוק ריבוע. לא, אין בזה צורך. אם למראית עין הבית נראה כריבוע, אז הוא ריבוע. ולא ניתנה תורה למלאכי השרת, אלא לעין האנושית הפשוטה. ובכן, כאמור, באו רבים ואמרו, לא, אם ביצוע הגהה, שתי הגהות, שלוש הגהות, שבע הגהות כמו בבגדד, ולא מצאו טעות, זהו. זה מה שדורשת תורה ולא יותר. כך אמרו המתנגדים. וכנגד הדבר הזה בא הרב ווזנר, ואלה טענה מאוד מאוד חשובה, היא נמצאת באותה תשובה שהזכרתי מקודם, שוט שבט הלוי, חלק זין, סימן ב', והקריא את דבריו. כותב הרב ווזנר ומה שכתבו איזה רבנים, לדמות בדיקת ספרי תורה תפילין ומזוזות על ידי הקומפיוטר, המחשב, כמו בדיקת סכין של שחיטה מפגימות, או לבדיקת תולעים על ידי מיקרוסקופ, או לבדיקת ריבוע תפילין על ידי מכשירים מדויקים, הדבר פשוט שאין עיניהם דומים כלל לעניינים. דהתם, גדר האיסור או החיוב שצוותה תורה הוא מה שנראה לאדם, וכל מה שאינו נראה לעין אדם אינו בכלל האיסור. כלומר, התורה אוסרת רק תולעים שאפשר לראות. התורה מצווה על בית ריבוע כפי שנראה שהבית הוא ריבוע. אבל, מסביר הרב ווזנר, מה שאין כן לעניין טעויות בחסר ויתר, הרי הם דבר התלוי במציאות. ואם חסר או יתר עוד אחת בתפילין, הרי במציאות אינם תפילין. ומה מה שלא נתגלה עד כה לעיני אדם, הוא רק דאנן עדיין לא ידענו מהפסול הנמצא בהם. אבל פשיטה כשהתגלה לעינינו הטעות בתפילין על ידי המכונה, הרי שעל בעליהן לרוץ מיד לחפש תפילין אחרות כשרות, ולהניחן כל עוד היום גדול, וממילא אין דמיון כלל לכל הנעל ופשוט. והחלוקה הזאת של הרב ווזנר, לעניות דעתי, משכנעת ביותר. יש הרבה תחומים הלכתיים שבהם לא ניתנה תורה למלאכי השרת. מה שלא נראה בעין אנושית, לא אוסר, או לא פוסל. אבל כאן, העין האנושית יכולה להבחין בטעויות, יכולה להבחין במילה שכתובה פעמיים, אלא שרצף הקריאה מונע מהמגיע לשים לב לזה. המחשב בסך הכל מסב את תשומת לב המגיע, שים לב שהמילה כאן נכתבה פעמיים וכל הספר פסול. זה לא כמו תולעת שאפשר לראות רק במיקרוסקופ. ייתכן שאם היית נותן למגיע שני, תוך רגע הוא היה מזהה את זה, אבל זה קשה. הרבה פעמים הדברים האלה מבלבלים. שתי אותיות שהתחלפו, שתי מילים שנכתבו פעמיים. ולכן אומר הרב ווזנר, שהדבר הזה, הטעויות הללו, גלויות לעין כל, רק שצריך להבחין ולשים לב. על זה לא נאמר הכלל שלא ניתנה תורה למלאכי השרת. וממילא, ברור שיש מקום רב לחייב את אותה הגהת סתם לאותן פרשיות. פוסק נוסף בן דורנו שכתב שתי תשובות ארוכות על הנושא הזה הוא המנחת יצחק, בקרח האחרון של שו"ת מנחת יצחק, הרב יצחק יעקב וייס, אב בית הדין של העדה החרדית בירושלים, ובחלק האחרון כאמור של המנחת יצחק, התשובה הנה הוא ככה קצת מפקפק, האם יש צורך באותה הגהת מחשב, אבל בתשובה שלאחר מכן הוא מספר שאנשי משמרת סתם באו אליו הביתה, הראו לו, הוא פשוט עמד משתומם לנוכח היכולת של המחשב לזהות כל מיני טעויות שמאוד קשה להבחין בהן אחרת, והוא מחדד את הנקודה הזאת שעליה מדבר הרב ווזנר. אחד הפסולים השכיחים והבעייתיים בסתם, בספרי תורה, בתפילין ומזוזות, הוא הפסול של דיבוקים וניתוקים. דיבוקים, כאשר שתי אותיות נדבקות אחת לשנייה. על פי ההלכה, כל אות צריכה להיות מוקפת גביל, מוקפת בקלף מסביב, ואם שתי אותיות נדבקו, הרי שהן לא מוקפות, וכל הפרשייה פסולה. זה דיבוקים. ומצד שני, ניתוקים, כל אחת מאותיות הסתם בעצם מורכבת מכמה חלקים. הראש, הרגל, גוף האות. ואם יש ניתוק בין החלקים השונים שמרכיבים את האות, האות הזאת פסולה, וממילא כל הספר כולו פסול. מסביר הרב וייס כך. יכול להיות מצב שבו שתי אותיות נראות לנו למראית עין כדבוקות, והספר פסול, אבל יבוא המחשב ויאמר, לא, הנה יש רווח קטנטן ביניהם. על זה אומר הרב וייס, לא ניתנה תורה למלאכי השרת. אם לעין אנושית האותיות נראות דבוקות, אז הן דבוקות וכל הספר פסול. מידך גיסה, אם יש לנו אות שנראית מחוברת, כל החלקים של האות מחוברים אחד לשני, אבל יבוא המחשב ויאמר, לא, יש פה ניתוק בתוך האות. הראש של האלף לא מחובר לגוף האלף. אומר המנחת יצחק גם כאן, לא נשמע למחשב, לא להחמיר ולא להקל. כי רק מה שראה בעין אנושית זה מה שמחייב. אבל כאמור, כאשר אנחנו מדברים על ספירת האותיות והמילים, כאן זה נראה בעין אנושית. המחשב רק מסב את תשומת ליבנו. ולכן, לעניין ספירת מילים ואותיות, ניתן לסמוך על המחשב, לעומת זאת, לעניין דיבוקים וניתוקים, כאן באמת אי אפשר לקבל את הפסק של המחשב. כאמור, המנחת יצחק, באותן שתי תשובות, מתלבט הרבה לגבי היחס שלו להגעת המחשב, ונראה שאחד הדברים שמאוד מאוד חשובים לו, הוא שגם אם באמת נשתכנע שהגעת המחשב הזו טובה ונצרכת ואפשר לסמוך עליה מבחינה הלכתית, מאוד מאוד חשוב למנחת יצחק שהיא לא תחניף את ההגעה האנושית. ולמעשה גם הרב אוזנר, שכאמור תמך מאוד בנושא הזה של, של מחשב להגעת סתם, גם הוא דורש את אותה דרישה ואומר, אוקיי, נבצע הגעת מחשב, אבל לא במקום ההגעה האנושית, אלא בנוסף אליה. וזה קשור לעניין של חדש אסור מן התורה, כמו שראינו בסופו של דבר יש הלכה בשולחן ערוך שחייבים להגיע את הפרשייה, ולכן כן, נבצע הגעה אנושית לפרשייה, אבל נוסיף לאותה הגעה גם את הגעת המחשב. אמנם יש שני פרטים שבהם הרב וייס, המנחת יצחק והרב אוזנר כן טענו שאפשר להקל במחשב, ואלה דברים שיכולים להיות בהחלט מצויים. אומר המנחת יצחק, סופר סתם כתב ספר תורה, וביצעו את כל ההגהות וכולי. ספר נמצא כשר. לאחר כל ההגהות, מה שנקרא הגהת גברה, הגהה אנושית, העבירו את הספר גם בהגהת מחשב, והמחשב מצא 5 טעויות בכל הספר. על פי ההלכה, לדעת הרבה מן האחרונים, ספר תורה שנמצאו בו 3 טעויות, חובה לבדוק את כל הספר. אומר המנחת יצחק, המחשב עכשיו הסב את תשומת ליבי ל5 טעויות. אם יש 5 טעויות זה יותר מ3, אז אני עכשיו חייב לבדוק את כל הספר. אומר המנחת יצחק, פה ניתן לומר, הפה שאסר הוא הפה שיתיר. כלומר, היות שכבר ביצעת ההגהה האנושית, 1 או 2 או 3, ועכשיו המחשב זיהה 5 טעויות, כמו שהמחשב זיהה את הטעויות, ואתה סומך עליו שיש 5 טעויות, ככה גם תסמוך על המחשב שאין טעויות נוספות. כלומר, לעניין הזה, לא נאמר שיש כאן ספר תורה שנמצאו בו 3 טעויות, ועכשיו צריך הגהה אנושית חדשה לכל הספר, אלא כמו שהמחשב זיהה את הטעויות, ככה גם ניתן לסמוך עליו שאין טעויות נוספות. בדבר הזה המנחת יצחק באמת סומך על המחשב. או בדוגמה דומה, אבל קצת שונה, הרב אוזנר שם בתשובה מתאר מציאות, גם היא מאוד מאוד שכיחה. פלוני אלמוני הוציא ספר תורה מארון הקודש, קראו שני וחמישי, מצאו איזה טעות, לא, סגרו את הספר, שמו את החגורה, את האבנט, את הגרטל מסביב, ואמרו, הספר הזה פסול. מתי זה קרה? לפני 3 שנים. איפה הטעות? מי בכלל זוכר? מה עושים? ספר תורה עומד כאבן שאין לה הופכין. עכשיו תעשה הגהה לכל הספר כדי למצוא טעות? אומר הרב אוזנר, גם כאן אפשר לסמוך על המחשב. כלומר, אם מנדה הוא אמר, יש כאן טעות בספר, ולא יודעים איפה וכמה ולמה, ניתן לבצע הגהת מחשב, ועל פי מה שיאמר המחשב, על פי התוצאה של ההגהה, ניתן לקבוע האם הספר כשר או פסול. ובכן, דיברנו עד עכשיו על 3 נקודות. הנקודה הראשונה היא בירור המציאות, מה המחשב מסוגל או לא מסוגל לעשות. הנקודה השנייה היא היחס בין העין האנושית לבין המחשב, והשאלה על מה אומרים לא תורה למלאכי השרת ועל מה לא אומרים. והשאלה השלישית היא, האם הגהת המחשב יכולה להחליף את ההגהה האנושית, ופה ראינו באמת שככלל צריך גם הגהת גברה, גם הגהה אנושית וגם הגהת מחשב, למעט בשתי הדוגמאות שהזכרתי עכשיו. כאמור, המתנגדים להגהת מחשב התבססו בעיקר על החשש מפני חידושים. כידוע, חדש אסור מן התורה, יש כאן בעיה חמורה מאוד של הוצאת לעז על ראשונים. אתה בעצם אומר שבלי הגהת מחשב בכל הדורות לא יכולים היו להגיע לספרי תורה כשרים. ואני חושב שפוסק מאוד מרכזי במחנה הזה של המתנגדים להגהת מחשב הוא הרב מנשה קליין, בעל שו"ת משנה הלכות. יש הרבה מאוד תשובות בכל, בלי 16, 17, כמעט 20 כרכים של, של משנה הלכות. יש לא מעט תשובות בנושא הזה, ובכולן מסביר הרב קליין את עמדתו, שהוא מתנגד להגהת מחשב, שכן חדש אסור מן התורה, וכאמור יש בזה גם הוצאת לעז על הראשונים שלא השתמשו במחשב. בנקודה הזאת מצאנו מחלוקת לא הלכתית אלא השקפתית, אבל בעיניי מחלוקת מרתקת בין הרב ווזנר לבין הרב קליין. הרב ווזנר הוטרד מהנקודה הזאת. האם נאמר שאנחנו, לנו יש את ספרי התורה המדויקים ביותר שלא היו כל הדורות? בגלל שלנו יש מחשב? כותב הרב ווזנר, ואל תאמר, מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה? אומר הרב ווזנר, כי לכל זמן ועת לכל חפץ בשמיים. וכמו שכתוב בספר הקדוש נועם אלימלך, דבכל דור ודור יש שורש לתקן מצווה מיוחדת יותר משאר המצוות, וכתב שם שבדורו של הנועם אלימלך, התיקון היה במצווה ציצית. ועל כן אומר הרב ווזנר, אולי כולי היי ואולי, דמין השמיים הוא שזכינו לתיקון מצוות אלו בדורנו, דור אחרון בעקבת הדמשיכה, כי עת לכוננה קיבה מועד לתקן עולם במלכות שדי, ולרומם קרן ישראל על ידי הרמת קרן שלוש קדושות אלה, ספר תורה, תפילין ומזוזות, ואשרי לעוסקים במצווה זו ומזכים את הרבים וכו' וכו'. כלומר, אומר הרב ווזנר, כן, אני לא חושש, כמו שבדורו של הנועם אלימלך תקנו איזשהו תיקון גדול בהלכות ציצית, אני לא יודע על מה מדובר, אבל תקנו תיקון גדול בהלכות ציצית, ככה בדורנו מתקנים את הלכות הסתם. בביטוי כל כך יפה, דורנו דור אחרון בעקבת הדמשיכה, ומי שם הרבה ציטוטים, מחכמי הסוד והקבלה, שיש קשר הדוק בין קדושת התפילין לבין גאולת ישראל, והוא אומר, עד רבה, אנחנו שרוצים כל כך, מרגישים עקבת הדמשיכה, רוצים לקרב את הגאולה, אנחנו זכינו לסתם יותר מהודר. כן? וכאמור, הרב ווזנר, זה לא בית המדרש, זה לא ישיבת מרכז הרב, זה רבה של זיכרון מאיר בבני ברק, אבל גם הוא אומר, כן, יש דברים שבהם ניתן לומר, אנחנו זכינו לתקן איזשהו תיקון שלא תקנו בדורות קודמים. אבל כאמור, הרב קליין התנגד לדבר הזה בתוקף. ואחד השואלים באמת אמר לו, הרב, אולי זה משהו שזכינו לו בדורנו, שיש אמצעים טכנולוגיים מיוחדים, והוא כותב לו כך, דה לך אהוב, כי מעולם לא אמרתי שלא נמצאים טעויות בספר תורה, ועד רבה, מעולם היו טעויות בספר תורה לאחר הכתיבה, כי האדם מלא שגיאות, וכמו שאמר דוד המלך עליו השלום שגיאות מייבין, אלא אמרתי שכן כתבו ספרי תורה מיום קבלתה מסיני מפי משה רבינו ואילך, ולא סמכו על שום דבר, רק על בן אדם הכותב והמגיע. ואם לא די במגיע אחד, לוקחים שניים ושלושה מגיעים. אבל אומר המשנה הלכות, מפיהם ולא מפי קומפיוטר. על סמך ההלכה בחזל, מפיהם ולא מפי כתבם, אומר המשנה הלכות, מפיהם ולא מפי קומפיוטר. ולא כאותם שאומרים לעץ אביאתה, ולאבן המחשב אתה ילידנו, וכאילו עד היום קראו בני ישראל בספרי תורה פסולים, ועכשיו אכשור דרה שהמציאו איזה דוימם, הנקרא מחשב ובואו ונסמוך עליו. ומה ששאלת, למה לא נאמר שלכן נוצר הקומפיוטר, כדי לסייע בבדיקת ספרי תורה? דה אהובי, אם היה זה נכון שבשביל ספרי תורה נוצר הקומפיוטר, היה זה נוצר כבר בזמן חז"ל. אז זו באמת אם כן שאלה משעשעת, שאולי כל הקדמה הטכנולוגית בעולם לא באה, אלא כדי שספרי התורה יהיו מהודרים יותר, אבל המשנה הלכות דוחה את הדברים מכל וכל, ואומר, מפיהם ולא מפי קומפיוטר, בכל הדורות בדקו בדיקה אנושית, וכך ננהג גם אנחנו. אז אם כן, מעבר לשאלה הלכתית המאוד מעניינת שדיברנו עליה מקודם, בדברי הרב ווזנר, על מה נאמר שהולכים אחרי המדידה המדויקת, המעבדתית, ועל מה הולכים אחרי העין האנושית, ברור שיש כאן גם שאלה השקפתית. לסיום, כפי שראינו, למעט אותה עמדה, שבעיני היא עמדה יחסית חריגה, עמדת המשנה הלכות, עמדת אותו ועד למשמרת מסורת סתם, היום הגעת המחשב הפכה להיות חזון נפרץ, ונדמה לי שרוב הסופרים היום כן מסתייעים בהגהת מחשב ברמה זו או אחרת. וממילא התעוררה בשנים האחרונות השאלה, אם באמת משתמשים בהגעת מחשב, האם הגעת מחשב היא אפשרות והיא אופציה, או שאפשר לחייב הגעת מחשב. היה מי שהקצין עד כדי כך ואמר, שסופר סתם שלא יודע להפעיל את המחשב, ולא יודע להשתמש בתוכנה לבדיקת האותיות, לא יכול להיות סופר סתם. טוב, אותו שואל קצת התבלבל, ושלח את השאלה הזאת לא פחות מאשר למשנה הלכות, לרב קליין. והתקבל כמובן בקיתונות של רותחין, לא יעלה על הדעת שסופר שלא יודע לעבוד עם מחשב לא יכול להיות סופר סתם, וכמובן המשנה הלכות עונה לו, אדרבה, סופר סתם שיש לו מחשב בבית, הוא פסול להיות סופר סתם, ולא להפך. אבל טוב, זו כאמור אותה עמדה. בין אלה שמצדדים בבדיקה, האם היא מחויבת, אז הרב אוזנר, שכאמור בעצם פרס את חסותו על כל הנושא הזה של בדיקת המחשב, בהחלט נוטה לומר שכן. כלומר, חייבים לבצע הגהה אנושית, כמו שאמר המנחת יצחק, אבל גם בדיקת המחשב נחוצה, והוא מסביר שהיות שזכינו לנושא הזה של המחשב, ודורנו, כמו שקראנו מקודם, בהחלט ראוי לחייב כל סופר סתם להעביר את מה שהוא כותב, גם על ידי בדיקת מחשב. הרב שטבוך, גם הוא מהעדה החרדית בירושלים, בשו"ת תשובות והנהגות, מתקשה מאוד לומר שזה חיוב. הוא אומר, היות שמדובר על המצאה חדשה, קשה לומר שחייבים לבצע הגהת מחשב, אבל הוא כן אומר שזה ודאי דבר ראוי, ואומר, בית כנסת שמוציא הרבה כסף על קישוטים כאלה ומנורות אחרות, לפני שהולך לבזבז את הכסף על כל מיני קישוטים, ראוי שישלם את העלויות ויבצע הגהת מחשב לכל ספרי התורה בבית הכנסת. ונראה שזו הייתה גם רוח הפסק של הרב עובדיה יוסף, אני מקריא כאן מהילקוט יוסף, הלכות ציצית ותפילין. הנה לכאורה היה נראה לומר, שכיוון שישנה כיום אפשרות לבדוק את ספרי התורה והתפילין והמזוזות על ידי מחשב, וזו בדיקה מעל יתה, חשיב כדבר שאפשר לברר, שאין סומכים בזה על חזקת הכשרות של הספר תורה. כלומר, היות שהמחשב בודק יותר טוב מההגהה האנושית, אז גם אחרי ההגהה האנושית אין לספר חזקת כשרות עד שלא יבדקו אותו במחשב. אמנם, אומר הרב עובדיה, בנידון דידן, אומר הרב יצחק יוסף, בנידון דידן יש לסמוך על חזקת הכשרות של ספרי התורה שמומדים בחזקתה, ומעיקר הדין, אין חייבים למוסרם לבדיקה במחשב. והוא מעריך ומסיים בסוף, וכן שמעתי ממרן אדוני אבי, כלומר הרב עובדיה יוסף, שאמר שמעיקר ההלכה, אין לחייב לבדוק את ספרי התורה, התפילין והמזוזות במחשב, אלא שיש לייעץ לעשות כן לכל החרד לדבר השם, מאחר שעל ידי הבדיקה במחשב נמצאו ספרי תורה פסולים. ואף הצילו אנשים באיזה עניין מהתפילין שנמצאו אצלם חסרות ויתרות, מה שלא הרגישו בבדיקתם משך שנים רבות וכולי, והכי עדיף תפי וטוב ונכון לעשות, אבל אין לחייב מצד עיקר ההלכה לבדוק על ידי המחשב, לסנחינן שפיר על החזקה, וזה כאמור בכיוון מאוד דומה לרב שטרנבוך, ודאי שזה ראוי, ודאי שזה מומלץ, ודאי שזה נכון, אבל קשה לומר שמדובר על חיוב גמור. כפי שראינו, הפוסקים מקשרים ולא בכדי בין הסוגיה שלנו לבין סוגיות נוספות שקשורות למודרנה, לטכנולוגיה, לשילוב של כל מיני אמצעים משוכללים באורחות חיינו, וכמו שנוכחנו לדעת היום, המחלוקת ההלכתית בנושאים האלה היא לא תמיד מחלוקת שהיא אך ורק הלכתית, אלא יש בה גם היבטים נוספים שקשורים להשקפת עולם, שקשורים לברכה הטכנולוגית שהקדוש ברוך הוא שולח לעולם שלנו, ובאפשרות לגייס את אותה ברכה כדי להתקדם, להתעלות, להדר יותר בקיום מצוות. אז אלה היו דברינו להיום בעניין הגהת סתם. לא נכנסתי בכלל לשאלה האם אדם חייב לבצע הגהה. יש הלכות, ספר תורה לא צריך לבצע לו הגהה, מזוזה צריכה להיבדק פעמיים בשבע שנים, תפילין יש דיון גדול בין הפוסקים, האם חייבים לבדוק או לא חייבים לבדוק, זו סוגיה אחרת, נערכתי בה גם בכתובים, מי שיחפש באינטרנט יוכל למצוא, אבל לא נעסוק בה כאן במסגרת הזאת, אלא העדפנו לדבר על עצם החובה להגיע כאשר כותבים סתם, ועל האפשרות כאמור לבצע את אותה הגהה בעזרת המחשב.